לנצל את רשות הפתיחה מאבי. ערב טוב. אני מבקש ברשותכם הערב לא לעבור על פרשה כסדרה, אלא לעסוק בדמות, בדמות של בלעם. וכשאני אומר לעסוק בדמות, אני אומר לעסוק בדמות כפי שהיא באה לידי ביטוי, כמובן קודם כל בפרשתנו, אבל גם בו זמנית, בדברי נביאים מאוחרים יותר, נדמה לי שמכל הדמויות המקראיות של אויבים, של פועלים נגד, בלעם תופס מקום מאוד מאוד מרכזי, נגיע לזה מיד, וגם לנסות להבין אילו כתרים ביקשו חז"ל במדרשים שנראים על פניהם משונים מאוד, לכתור או להלביש לדמות הזאת של בלעם, שעליו אמר הפסוק שלו, קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט, ולימדו חז"ל, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם נביא כמשה להבדיל, ומיהו בלעם, בלעם זה בן באור. חז"ל במסכת בבא בתרא מסכמים את שמות כותבי הספרים במקרא. שמואל כתב ספרו בספר שופטים ומגילת רות. משה כתב את חמישה חומשי תורה. יהושע כותב. וכך חז"ל מתארים מי כותב את איזה ספרים. וכשהם מגיעים למשה הם כותבים שמשה כתב ספרו ופרשת בלעם. אמירה מאוד מעניינת. פרשת בלעם היא חלק מספרו. אבל פרשת בלעם תופסת איזה סיפור בפני עצמו. פרשת בלעם. פרשיות חוקת ובלק שקראנו בשבת שעברה ובשבת הקרובה, יש בהן דבר מאוד מעניין בהפטרותיהן, שוב מוזכרת בשתי ההפטרות, בזו שאחרינו ובזו שלפנינו, מוזכרת באיזו צורה מיוחדת מאוד הדמות הזאת של בלעם ושל בלק שמוביל אותה אל המציאות. שבוע שעבר עסקנו בכיבוש החלק המזרחי של הארץ, אצל סיחון ואצל אוג ואצל האמורי ומעברות נחלי ארנון, נכון? הרחבנו בפרק הזה. הזכרנו את ההפטרה של יפתח הגלעדי בשיחה שלו מול מלך בני עמון, מלי ולך מלך בני עמון. וכשיפתח מנסה לשכנע בסופית את מלך בני עמון ולהסביר לו, אין טעם בכלל שתיכנס למלחמה, חבל לך על הזמן. הוא אומר לו את הפסוקים במקור אחד, ואתה הטוב, טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב. הרוב רב עם ישראל, אם נלחום נלחם בם. הוא חוזר על סיפור שהתרחש 300 שנה לפניו. ואומר, אם יש דמות שתסביר לך שחבל לך, תנצור את הנשק, אין לך סיכוי. זה בלק שקלט שאין טעם להילחם מול העם הזה, ולכן הוא הלך והביא את בלעם מאיזה ארץ הכשפים והקוסמים. אבל מי הוא הבלעם הזה? בהפטרה שנקרא בשבת הקרובה, ידבר מיכה, מיכה המורשתי, על דברי מוסר מאוד מאוד בסיסיים. יגיד לך אדם הטוב, ומה השם אלוקיך דורש מעמך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, ואצנע לכת עם אלוהיך. דברים יסודיים. הוא יזכיר את ההיסטוריה. הוא יזכיר שהעליתי אתכם מארץ מצרים, ואת משה ואהרון ומרים. הוא יאמר את מה שאומרים עוד הרבה נביאים, שעיקר התפקיד שלנו הוא באמת, כמו שאמרנו, אהבת חסד, עשות משפט, עצני הלכת. ולא אלפי אילים וחלב מריעים ונחלים של דם קורבנות. אלה דברים ידועים. אבל כשמיכה יזכיר את זה, הוא יזכיר את הדמות שהיא האנטיתזה לכל הרעיון. מי היא? מקור שתיים, כי יעל איתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים. עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות השם. מה הוא רוצה? זה מה שעם ישראל צריך לזכור מכל ההיסטוריה של האויבים. אין עמי זכור מה אמר רצה פרעו לחסל אותך. עמי זכור מה את לבן הארמי צא ולמד מה ביקש. עמי זכור מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור. אגב, הפסוק הבא שלא מצולם פה הוא מיד הירצה השם באלפי נחלי שמן ברבבות. תראי מה הקשר בכלל. יגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד. הפרשנים אומרים, עשות משפט, אהבת חסד והצניע לכת, זה האנטיתזה לבלעם בן באור, שכל עניינו היה לעקור את העם, לקעקע אותו, לקלל אותו. לא מבין את זה. ושאר האויבים היו, כולם היו נציגי סוכנות. סיחון, מלך חשבון, מה רצה? לאהוב את העם. ופרעו שהרג את כל הזכרים. חומה, מי האב בלק ומי ענה אותו בלעם, הם עשו מה שעשו כל האויבים, רק הם עשו את זה בטקטיקה אחרת. מה כל כך הנקודה פה? למה הוא האנטיתזה למוסר יותר מכל אויב אחר? זה אגב מה שמוביל את חז"ל לדרוש פה דרשה שמנותקת מפשוטו של מקרא. חז"ל אומרים, למען דעת צדקות השם, חז"ל אומרים, סיפור מפורסם, שהקדוש ברוך הוא זועם בכל יום. כתוב בפסוק, ואל זועם בכל יום. וכמה זעמו רגע. וכמה רגע, כי כתוב חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. ויש שם הגדרה מדויקת, מדוקדקת מאוד, מה זה בדיוק רגע במושגים שאנחנו לא מבינים. ואז כתוב שהיה רק אדם אחד בעל כוח מגי כזה לתפוס את הרגע הזה שבו הקדוש ברוך הוא זועם. איזה פסימיסט כזה. איזה רשע שיכול לתפוס את שורש הרע. והאיש היחיד שידע לעשות את זה היה בלעם. ובלעם נקרא על ידי בלק שיתפוס את רגע הזעם ואז יקלם. והקדוש ברוך הוא עשה איתנו צדקה גדולה, ובאותם ימים שבלעם הכריז על עבודה מאומצת, הוא לא זעם. אז זכור נא מיעץ בלק ומענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים ועד הגלגל, שם הוא הושיב בעקבות זה שהוא נכשל בכללות את הזונות, את בנות מדיין, מן השיטים ועד הגלגל. למה תזכור את זה? למען דעת צדקות השם שלא זעם באותם ימים. מצוין, זה לא פשע. זה מה שחז"ל דורשים. זה גם לא קשור להמשך הפסוקים לגבי הקורבנות. זה נחלי השמן, נכון? ויגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממך, זה לא נראה קשור. אנחנו נחזור לפסוקים האלה. אני מזכיר בינתיים את המקורות של שני הנביאים ושופטים, דברי יפתח, הגלעדי, השופט, ובדברי מיכה המורשתי משתי ההפטרות שאנחנו בתווך ביניהן. בלעם הוא דמות שמחייבת עיון, מחייבת ברור, זכורנה, ושזו מצוות זכירה מיוחדת מי הוא. ומשה שכותב ספרו צריך לכתוב את פרשת בלעם. הוא עצמו דווקא צריך לכתוב את פרשת בלעם. כאילו היה הבא מן האחרת. האם כתוב משה כתב ספרו ופרשת וישב? ספרו, ברור שהוא כותב את הכל. נעבור רגע לחז"ל. עד כאן פסוקים. אלה דברי נביאים שמראים לנו שבלעם צריך הבנה. בוא נעבור רגע לדברי חז"ל עצמם. חז"ל, אני רוצה קודם כל להתחיל באיך הם רואים קדימה. חז"ל רואים בבלעם אנטיתזה קודם כל למשה רבינו. לא קם בישראל כמשה. נביא ומביט, אבל באומות העולם קם מול משה, וזה אולי משה כתב ספרו ואת האנטיתזה שלו, את פרשת בלעם. אם משה הוא נביא שמחפש את שורש הטוב, אם משה הוא הנביא שכשאומרים לו הרף ממני והשמידה מחפש את הזכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, הרי בלעם הוא הנביא שמחפש את בליעת העם באיזשהו רגע של זעם, של קר. אוקיי. אבל חז"ל גם ישבו את בלעם מול עוד מודל. משנה במסכת אבות במקור 3 אומרת, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. צריך מדרגה רצינית, צריך משברך רציני כדי להיות המקבילה, גם אם זה במקבילית של הרע, המקבילה של משה רבינו והמקבילה של אברהם אבינו. לנו יש תמיד שתי דמויות שכל אחת מהווה איזשהו עם טיפוס לעולמות שלמים. אברהם אבינו, אבי החסד, אבי האומה, ומשה רבינו אבי הנבואה, מקבל התורה. אברהם אבינו של כל החלק שקדם לתורה, ומשה רבינו של קבלת התורה. והרשע הזה, בלעם בן באור, שאנחנו עוד לא מכירים את דמותו, הוא המקבילה של שניהם. חז"ל לא חסכו בגדולתו. ובמקום גדולתו, שם אתה מוצא גם את רשעותו. אתה צריך להבין אבל את שורשה, אתה צריך למצוא את הדיאגנוזה. אתה צריך להגדיר מה הבעיה שלו. מה בין תלמידיו של זה לתלמידיו של זה? אגב, זה ביטוי מעניין. לשניהם יש תלמידים. לאברהם אבינו יש תלמידים, ולבלעם יש תלמידים. דרך אגב, זה לא סתם דרשה במשנה, זה מאוד יפה. כי באמת, בספר בראשית, אברהם אבינו הוא האדם היחיד, אגב, בכל התנ"ך כולו, שאנחנו פוגשים אצלו חניכים. הוא מדריך ויש לו חניכים. וירק את חניכיו ילידי ביתו. ואיתם הוא רודף כדי להציל את לוט וסדום. יש לו חניכים והוא המחנך. עם חניכים, פירושו שיש מחנך, אברהם אבינו הוא המחנך היחיד שמופיע בתואר הזה בתנ"ך. השימוש בתואר חינוך יופיע רק בהערה כללית, חנוך לנער על פי דרכו, בחינוך אנושי, אני לא אומר בחנוכת הבית, בחנוכת המזבח. בלעם, גם הוא מסתובב עם נער, עם נערים. וחז"ל רואים אסכולו. יש תלמידים לאברהם אבינו, ויש להבדיל תלמידים לבלעם הרשע. אבל התלמידים של בלעם הרשע זה לא אנשים רעים מאיזה ספר על מפלצות רחוקות. זה סך הכל מי שינהג כמו שכתוב במשנה הזו. הוא מצטרף לבית המדרש של בלעם הרשע. מי שיש בו עין טובה, אני ממשיך, ורוח נמוכה, ונפש שפלה. פעם עסקנו בכל אחד מהם, אגב לימודינו באבות, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. המשנה נמשכת, אני אעצור. אבל זה מעניין מאוד, חז"ל פה במשנה באבות פשוט מקדו את בלעם בתחום המוסרי נטו. הוא שחצן, הוא רואה את הדברים בעין רעה, יש לו נפש רחבה, זאת הבעיה. אין לכם איזה מילה על שונאי ישראל, אין לכם איזה מילה ככה יותר עסיסית מעין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. כל אחד מאיתנו צריך לעבוד על תיקון רוחו הגבוהה. לא כל כך מסובך להיות מתלמידיו של בלעם הרשע, לא עלינו, לפי המשנה הזאת. ובאים ואומרים פה, דע לך, אם לא תעבוד על המידות האלה, אתה מתקרב לאסכולה הזאת. מצד אחד, בלעם הוא שורש הרע, הוא זה שיודע את הזעם של הקדוש ברוך הוא. הוא האנטיתזה של משה רבינו, הוא הרוע בהתגלמותו. מאידך הוא לא כל כך רחוק, זה סך הכל עניין של מידות. שכל אחד מאיתנו צריך לתקן ולשבור. ואם אתה מפספס, אז אתה בבית ספר שלו. אז מה הם בדיוק רוצים? גם מיכה, כמו שהזכרנו, אנחנו עוד לא מבינים איך, אבל כשהוא תיאר את האידיאל של עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת, אין זמן, אבל זה בדיוק האנטיתזות לרוח גבוהה ועין רעה ונפש רחבה, הצנע לכת. אהבת חסד, עשות משפט. אז הדמות המונגדת לזה היא עוד פעם בלעם. אז נכון, הוא לא מתנהג בכמויות יתירות של ענווה. הוא מבקש מלוא ביתו כסף וזהב. נכון, הוא הולך לקלל עם. טוב, ראיתי עוד אנשים שלא היו מתנגדים למלוא ביתם כסף וזהב, וגם תורכים על זה לא מעט. מה, למה זה הופך פה? מה הנקודה? מה רוצים ממנו? אני עוד לא הכר, עוד לא הבנתי את הדמות. אז בואו נלך לעוד מדרשים בחזל. אני בכוונה הפעם הולך הפוך, כמו שאמרתי, אני לא רוצה ללמוד פרשה מבפנים. אני הולך הפוך, כי הרבה פעמים כשרואים איזה שהם מדרשים, ואני הולך בצעדים איטיים, בינתיים זה דברים מאוד מובנים. בהמשך זה דברים שנראים מאוד מוזרים. הרבה פעמים נראה שחזל דרשו וורטים. אמרו אמירות. תפסו איזה רשע, אז הלבישו עליו עוד איזה תיק. אמרו גם כזה וגם כזה וגם כזה וגם כזה, מה יש, מה אכפת כבר? נכניס עוד משהו. בוא נראה. אני רוצה לראות את כולם ודווקא משם לחזור אחורה וללמוד את הדמות. זו שמצד אחד הרגע לימדו אותנו חזל, כל כך לא קשה להגיע לבית הספר שלה. עם הרוח הגבוהה, העין הרעה והנפש הרחבה, ואופס, אתה שם. אני חוזר לפרשה. ולמדרש של חזל בפרשה. איך מתחילה הפרשה שלנו? וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. נו, אז מה הוא מבין בלק בן ציפור אחרי שהוא רואה את כל מה שעשה ישראל האמורי? הוא לא רואה רק את מה שהוא עשה לאמורי, הוא רואה את מה שהוא עשה לסיחון ולאוג ולאמורי. אנחנו מתרשתים על המפה עוד פעם, עם ישראל מגיע מהצד המזרחי של הירדן, והוא, בלי שהוא תכנן בכלל, מוריש את הכל. מלמטה, מנחלי ארנון ועד למעלה אצל עוד מלך הבשן. הוא לא רק מוריש מלחמתית, הוא גם כבר יושב בחשבון ובבנותיה, בערעור ובבנותיה, זהו, התיישב. בלק בן ציפור, לא מלך כל כך גדול, מבין את זה, והוא תופס שצריך למצוא דרך אחרת, והוא קורא מהר לבלעם. וישלח מלאכים, מקור 4, אל בלעם בן באור, הביטוי וישלח מלאכים מוכר לנו בפרשות האלה, מכיוונים אחרים, משה שולח מלאכים למלך אדום, מלאכי שלום, תן לנו לעבור אצלך. ישראל שולח מלאכים אל סיחון. גם בלק שולח מלאכים אל בלעם. עכשיו נראה את הפסוק טוב. זה פסוק מאוד פרוזאי, אבל הוא מאוד חשוב. וישלח מלאכים אל בלעם בן באור, זה שמו. עכשיו מקומו, פתורה, היי בסוף מילה זה כמו לפתור, אשר על הנהר, תם נהר זה תמיד ארם נהריים. אנחנו גם יודעים בהמשך שהוא ארמי, הוא מארם. אשר על הנהר, אלף בני עמו. של מי? של בלק או של בלעם? מן הסתם של בלעם? אולי של בלק? לא יודע. אבל מה כל כך חשוב בפרט הזה? ארץ בני עמו, לקרוא לו, לימור, הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. אני רוצה להתמקד בחלק הראשון של הפסוק. אבל שמתאר את המקום, ובתיאורי מקום יש חשיבות רבה מאוד במקרא. אבל לפני שנגיע לחלק הראשון של הפסוק, ירושה לי רק להעיר רק תנתנה על הפרט בחלק השני. הנה לימור, נכון? לימור זה השליחות. מהו התפקיד שלכם? הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. מה הוא מנסה לעשות פה עכשיו? זה נשמע מדבר השפלה. זהו? זה מה שאתה יודע על העם הזה? הנה עם יצא ממצרים. בלתי ידוע, משהו חדש. התגלה פתאום, וירוס במצב. לא היה דבר כזה אף פעם. הנה, עם יצא ממצרים. הנה, 40 שנה כבר עברו מאז. הנה עם, אתה לא יודע את ההיסטוריה שלו? כשמשה רבינו פנה אל אדום, הוא כל כך שמח לספר לו על ההיסטוריה של עצמו. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את התלעה אשר מצאתנו, וירדו אבותינו, וישמע השם את קולנו. הנה עם יצא ממצרים. אז מילא שעומד מלך מואב כמו נניח מלך בני עמון ורוצה להוריד את המורה לעם ישראל. אבל מה, אתה מספר סיפורים לבלעם? בלעם לא יודע מי זה העם הזה, הרי עוד רגע כשהוא יתחיל לברך בטעות כשהוא ניסה לקלל, אז הוא ידבר על מראש צורים מראינו, מגבעות אשורנו, הוא יחזור לבריאת העולם. בעברית של... על מי אתה עובד? מה אתה רוצה? הנה זה תמיד איזה מין משהו מפתיע. נו, אז בטח תאמרו, טוב, נתפסת פה לפסוק אחד. הביטוי הזה, עם יצא ממצרים, חורז כל הפרשה. הנה העם היוצא ממצרים. וכשבלעם מנסה לקלל ומברך, הוא אומר, אל מוציאו ממצרים. אל מוציאה ממצרים. כל הזמן. מה הסיפור? זה נכון, העם הזה יצא ממצרים. זה הסיפור. זו סתם הערה חשובה מאוד, שהיא חורזת כל הפרשה. אתה מרגיש, אולי מה שבעצם בלק מבקש להגיד, זה בוא נקצר לעם הזה את ההיסטוריה שלו קצת. הוא יזכור את מה שקרה ב-40 השנים האחרונות. מספיק. הנה עם יצא ממצרים. הנה הכניסה את עין הארץ. עם נולד רק לפני 40 שנה. הנה כיסה את עין הארץ, והנה עם שלא יודע בדיוק מאיפה הוא בא, גם לא כל כך נורא אם הוא לא יודע בדיוק לאן הוא הולך. והנה בנות מדיין באו לעם שהנה זה יצא ממצרים, והנה כיסה את עין הארץ. יש גם משהו מאוד קליל, שאולי בלק ובלעה מתחילים איתו לבנות מהלך, כדאי לשים לב אליו. מול העם הזה שהנה זה אתה יצא ממצרים ואין לו בכלל היסטוריה, בלעם זה אדם עם היסטוריה. בוא נחזור לרישה. ישלח מלאכים אל בלעם בן באור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו. זה בן אדם עם עם, עם רזומה. הוא עם רקע, לימור. בניגוד לך, אדוני, צבא ההיסטוריה והדורות, הנה זה עם אחד יצא ממצרים. ועכשיו הוא יושב ממולי, ואתה לך ערה לי אותו. אולי אוכל נקבו והגרשן. אבל אני התמקדתי בזה לא רק בשביל הסוף, אלא בעיקר בשביל ההתחלה. בא פה יונתן בן עוזיאל. כמו שאמרתי, אני הפעם הולך מהסוף. אני מתחיל מדרשות של חז"ל. כדי להבין איך הם עושים את זה, או מה הם רוצים. בא יונתן בן עוזיאל, או התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל, וכותב כך בתרגום הרישה של הפסוק. כאן הזכרנו את זה, אבל אני רוצה להיכנס לזה הפעם מאוד אפשרי. איך כתוב ברישה? וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פתורה אשר על הנהר. נכון? אמרנו שהנהר זה ארם נהריים, הוא גם נקרא בהמשך ארם, ארמי. ושדר עזגדים, עזגדים מלאכים, שליחים, לבת אל, אל מי הוא שלח מלאכים? בלעם, נכון? יונתן בן עוזיאל מקור 5. לבת לבן הארמי, או, הוא בלעם, דבאה למבלעה יתעמה בית ישראל, בר באור. הוא שלח מלאכים אל לבן הארמי, בכלל לא קראו לו בלעם. שמו בלעם זה היה שמו הספרותי, על שם מפעל חייו הגדול, ניסיון בליעת עם. זה אדם שבפה ביקש לבלוע עם. ועל שם המפעל הזה הוא נקרא בלעם, אבל בעצם מדובר בכלל בלבן הארמי. מאיפה הצליחו פה את לבן? איך הוא הגיע מחדש? כבר פגשנו אותו פעם. פעם עסקנו בזה אגב, לומדנו בלבן. אבל אני הפעם הולך מכיוון אחר, אני רוצה לראות מה חז"ל עוד הלבישו על הדמות, ומשם לנסות לזהות את הדמות הזאת. יונתן הבין את בלעם בשורש של לבלוע עם. חז"ל בגמרא בסנהדרין במקור 6 הבינו את זה בצורה דומה, קצת שונה. בלעם בלא עם. לא בולע עם בפעולה שלו כלפי עם ישראל, אלא שהוא עצמו נטול עם. למה הוא נטול עם? הרי כתוב ארץ בני עמו. נגיע לזה. כאילו כתוב בלי עם. דבר אחר, בלעם שבילה עם. הוא מבקש לבלוע את העם, אבל הפעם לא בשורש של לבלוע, אלא בשורש של לבלות. לבלות זה ליישן אותו. בן באור, ופה אני קורא את הכל, וזה נראה מדרשים כל כך מוזרים, שבא על בעיר. זה בכלל משונה, וחזל מלאים בדרשות הזה. את הקשר בין בלעם לאתון, לקשר הזה נתנו חזל כל מיני אסוציאציות לא דווקא צמחוניות. כל הקשר ביניהם נראה להם קצת מוזר. הלו אנוכי, אתונך, אתה יודע אותי מעודי עד היום הזה, יש שם ביטויים ככה קצת מוקדמים. אז כן הסכנתי לעשות לך כל, איזה מין קשר מדי נפשי. והאמת היא שכשאתה רואה את המשפט הזה בחזל, אתה שואל מה הם רוצים ממנו, לא מספיק מה שהוא רשע לבד. עכשיו גם בעל בהמתו ובעל אתונו, מה רוצים ממנו? זה עוזר בלפתור את הדמות? זה עוד פרט בפאזל שייתן לנו בסוף איזושהי המהרה שנבין? או שזה סתם עוד מדרש? נמשיך הלאה. איך אמרנו ביונתן בן עוזיאל, או בתרגום המיוחס ליונתן, שזה בלעם, הוא בעצם לבן, רק קוראים לו בלעם ספרותית, נכון? חזל מוסיפים עוד. הנה, הוא באור, בלעם בן באור, עכשיו מדברים על האבא, הוא באור, הוא קושן רשעתיים, הוא לבן הארמי. רק זה היה חסר. הוא לא רק גלגול של לבן הארמי מספר בראשית, הוא גם גלגול של קושן רשעתיים. מי זה קושן רשעתיים לכל מי ששכח? קושן רשעתיים הוא אדם עם חשיבות רבה מאוד. איך פתאום נפלו על קושן רשעתיים? קושן רשעתיים הוא בעצם האיש שנמצא בצומת בין הימים הגדולים של סוף ספר יהושע לנפילות הגדולות של ספר שופטים. אגב, מאוד מאוד מקביל לימים שבהם נמצא בלעם. בין הרגעים הגדולים של הניצחונות של שנת ה-40, עברית אחרת, צריך לזכור, הניצחונות האלה של שנת ה-40 בפעם הראשונה בהיסטוריה, מאז יעקב ובניו, מושיבים את עם ישראל בארצו. עוד לא בכולה. אבל עם ישראל יוצר התיישבות, שהוא לא תכנן בכלל. הוא לא תכנן את הניצחונות האלה, הוא לא תכנן את המלחמה בכלל בסיחון ובאוג. הוא הותקף. והוא יושב, ואז מגיע בלעם. קושן רשעתיים מגיע בדיוק באותה צורה. קושן רשעתיים הוא האויב הראשון בספר שופטים, שנמצא עדיין בצומת של סוף ימי יהושע, תחילת ימי השופטים. ויעשו כך כתוב בשופטים בפרק ג', בני ישראל לצרע בעיני השם וישכחו את השם אלוהיהם, כך נכון כל אלה שנמכרים בידם בשופטים? היחר אף השם בישראל וימכרם ביד קושן רשעתיים, זה ודאי נשמע שם ספרותי, מלך ארם נהריים. עוד אחד מהמשפחה. אז לבן הוא ארמי, ובלעם הוא ארמי, וקושן רשעתיים הוא ארמי. לא כל כך נורא, גם תרח הוא ארמי, ואברהם הוא ארמי, ונחור הוא ארמי. זה לא כזה ביזיון. מה רוצים פה? מה זה ארמי? עוד מגיע לחלוקה הזאת. תזכרו את מה שאמרנו עכשיו על זה שכולם הם ארמיים. ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים 8 שנים. אגב, מאוד מעניין, בלעם הוא גלגול לפי האגדה של שני ארמיים קדומים. לבן הארמי וקושן הארמי. אני לא יודע בדיוק מי הם, רק אני יודע שלבן זה הפוך מקושן. הלובן של לבן והקוש של קושן מתגלים עכשיו בבלעם שמסיים את האגדה הזאת של איזשהו אויב נצחי שמתחיל שם. אנחנו צריכים להבין את זה לעומק. ויזעקו בני ישראל אל השם, היה כמשה מושיע לבני ישראל ויושיעם, את עתניאל בן כנז, אחי כלב הקטון ממנו. זה מאוד חשוב ההערה הזאת, כי הוא בעצם עוד נמצא בדור ההוא של כלב. זה האח של כלב. הצורר הבא יהיה עגלון מלך מואב, והשופט הבא יהיה אהוד בן גרה, איתר יד ימינו. אנחנו עוברים כבר לדור הבא. אז קושן רשתתיים הוא זה שפותח את הבעיות. הוא זה שמגיע שוב בצומת של המצב ההירואי הגדול של עם ישראל, הגומר את התיישבותו והתנחלותו ביהושע, ומתחיל את נפילותיו המוסריות והמדיניות גם יחד של ספר שופטים. אני מסיים רק את הגמרה הזאת, ואז מגיע לכל. אם כן, הוא באור, הוא קושן רשתיים מול לבן הארמי. למה קוראים לו כל השמות האלה? באור שבעל בעיר. כבר אמרנו את המדרש הזה שלא הבנו אותו. קושן רשעתיים, רשעתיים שעשה שתי רשעויות בישראל. אחת בימי יעקב, כי הוא כבר היה לבן, ואחת בימי שפוט השופטים, תחילת שופטים. ומה שמו האמיתי? לבן הארמי שמו. טוב, המדרש האחרון, זה שחותם את השורה האחרונה במקור שש, כתיב בלעם בן באור, נכון? כך קוראים לו, וישלח מלאכים אל בלעם בן באור, אז איך קראו לאבא שלו? באור. וכתיב בנו באור. באמצע הפרשה פונה בלעם בצורה שירית, ספרותית, ואומר נאום בלעם בנו באור. האמת היא שמבחינת העברית זה בסדר. כי בלעם בנו באור זה מין סמיכות ספרותית. כאילו חסרה פה המילה של. נאום בלעם בנו של באור. זה נכון בעברית, זה מצוין, רק יש בעיה אחת, שהיא מובילה את הדרשה של חז"ל מלהיות דרשה לדיון גדול בפשט. זה לא מופיע בשום מקום אחר במקרא. ליתר דיוק זה מופיע באותו פסוק על ידי בלעם על מישהו אחר. כתוב נאום בלעם בנו באור, האזינה עדיי בנו ציפור. כלומר, הוא קורא לבלק בנו ציפור, ובלק הוא בן ציפור, ומדבר על עצמו בנו באור. זה בסדר בעברית, אבל חז"ל מתפעלים מזה שזה יחידאי במקרא. ואם אני לא מבין מה זו סמיכות, אז כאילו יוצא שבלעם בנו של מי? של בלעם הוא באור. אז הוא בן באור או שבאור הוא בנו של בלעם? זה מה שטוענים חז"ל. כתיב בן באור וכתיב בנו באור, אמר רבי יוחנן, אביו בנו הוא לא בנביאות. האבא שלו מבחינתו היה קטן עליו, הוא הבן שלו בנבואה. אבא שלי הגדול באור, הוא בשבילי בנבואה ילד. אני רוצה להתחיל את הכל מלבן הארמי. כשחז"ל ממקדים פה את העסק בלבן הארמי ובקושן רשתיים, וחוץ מזה נותנים את כל התארים האחרים, מצד אחד הם אומרים שבלעם הוא כל כך קרוב אלינו, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו, רוח גבוהה, נפש רחבה, עין רעה, הוא כבר מתלמידיו של בלעם. ומאידך הוא הרשע בהתגלמותו, הוא בעל אתונו, והוא לבן, והוא קושן, והוא... אין ברירה, צריך להתחיל מההתחלה. הדבר שלא שמים לב אליו הוא העיקר. כשחז"ל אמרו שבלעם הוא לבן הארמי, אנחנו מיד מתמקדים בשאלה מה הם ראו לחבר בין שתי הדמויות. זה לא מעניין אותי בכלל. אותי מעניין דבר אחר לגמרי. מוריי ורבותיי, אם לבן ובלעם זה אותו אחד, אז זה שביקש לקלל את עם ישראל, בלעם, הוא הסבא של כולנו. אני חוזר על זה בהתנצלות. לבן הארמי הוא סבא לפחות של שמונה שבטים. אם זלפה ובלהה הן לא אחיות קטנות, אז של שמונה שבטים ודאי. למשל, לבן הארמי יש לו בדיוק חצי ממניות הסבאיות על משיח בן דוד, בדיוק כמו יעקב. או כמו יצחק. יעקב הוא האבא, אז יש שני סבים. על משיח בן יוסף, על שמעון, על לוי, על הכהן הגדול, על מלך ישראל. זה לא נעים, אבל כדאי לזכור את זה. עברית אחרת, כאשר ביקשו חזל להגיד לנו, אדוני, כשאתה רוצה ללמוד את בלעם, תחבר אותו עם לבן, הם ביקשו להגיד, האויב הזה הגדול, בלעם בן באור, הוא חצי מטיוטת הגנום שלך. לכל אחד מאיתנו יש חצי לבן, חצי יעקב. וכל ניסיון לעקוף את זה לא יעזור. אז אם אתה רוצה להבין למה מה שהצליח, מה שלא הצליח סיחון ולא הצליח אוג ולא הצליח אף אחד שם, הוא הצליח, אל תבדוק את זה רחוק, תבדוק את זה במשפחה. זה משהו בבית. אם אתה רוצה לדעת מהן התכונות שמרכיבות את בלעם, אל תחפש את זה בספרי מפלצות גדולות וארוכות ורחוקות. זה נמצא פה קרוב קרוב. כל מי שיש בו, מזה הוא מהבית מדרש פה, ומזה הוא מהבית מדרש פה. השאלה היא פשוט, איזה גן יהיה יותר דומיננטי? זה של סבא יצחק, או זה של סבא לבן? זה קשה ככה, אבל אם רוצים להיות רציניים, כך צריך להתחיל ללמוד. מה רוצה לבן? ואחרי שפתחתי את ההקדמה הזו, היא חשובה מאוד ההקדמה הזאת, כי רק אחרי שאתה מבין אותה, אתה תופס שכשחזל ביקשו לחבר דמויות ההיסטוריות בכלל, קושן רשתיים ובלעם ולבן, זה לא אותו אחד. אבל כשהם ביקשו לחבר את הדמות הזאת לאותה אחד, הם לא הסתפקו רק בהסבר בפסוק, זה חשוב מאוד. הם ביקשו לעלות כאן על נקודה עמוקה שתסביר לך את האיש, ושתסביר לך את התופעה, ושתגיד לך כשאני אומר לך, מי זכור מהיעץ, מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם, אז אני יודע למה אני אומר לך לזכור את בלעם, כי בלעם הוא רלוונטי, הוא דומיננטי, הוא מנסה לפעול ויש בך משהו בתוכו. תלמד אותו טוב כדי לדעת להתמודד. ובעיקר, אל תחפש אותו בחוץ. אז מצד אחד הוא הכי 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 רע, אבל מצד שני הוא הכי 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 קרוב אליך. מי זה לבן הארמי? בואו נתחיל מההתחלה. את לבן הארמי, ואני מזכיר פה דברים שעסקנו בהם בכל מיני צורות, אבל החיבור שלהם תמיד, ואני חושב היום, בשעות האלה ובימים האלה, עוד יותר מתמיד חשוב. אנחנו טועים אם אנחנו מתחילים לחפש את הזיהוי הלבן הארמי אצל יעקב. לבן הארמי עצמו, אנחנו מכירים אותו מאוד מוקדם. אנחנו פוגשים אותו כבר בפרשת חיי שרה, בשידוך הגדול. לבן הארמי הוא איש גדול מאוד. גדול מאוד. עכשיו אנחנו בתקופה של חתונות, ברוך השם. חלק גדול מאוד מענייני חתונות נלמדים מלבן הארמי. יש ייחוסים יותר גדולים כנראה, אבל יש לו, כולל הברכות הגדולות, אחותינו את היי לאלפי רבבה, זה לבן הארמי. לבן הארמי שרואה שהשידוך הוא אכן מוצלח, הוא קובע את המשפט הגדול, שמה יותר יהודי מהמשפט הזה, מהשם יצא הדבר. איזה יופי. הרי אם היינו עושים סתם כזה מבחן, מי אמר למי מהשם יצא הדבר, היינו כותבים, אבל שם טוב. שמעון בר יוחאי. לבן הארמי, מהשם יצא הדבר, ובברכה שלו אנחנו מברכים את הכלה. כשהיא הולכת לבנות את הבית היהודי שהוא רצה לפרק. זה לא, אי אפשר פה לברוח, אי אפשר פה לעקוף כלום, צריך להיכנס פה לעומק. לבן הארמי פוגש את אליעזר, וכבר אז הוא מתפעל מאוד מכסף וזהב, מידים וכל מיני עניינים, וגם זה ודאי קשור לטיוטת הגנום היהודית שלנו, אבל זה בהחלט בצד. וכשהוא מגיע אליעזר עם הסיפור כולו, לבן מופיע קודם כל בצורה שאני הייתי קורא לה א' בלתי מוסרי. לא מכובד. הוא פונה אליעזר, והוא מחכה לתשובה. וכתוב שם ויען לבן ובתואל. ושניהם אומרים לפי הסדר הזה של לבן ובתואל. מה אתה קופץ? בתואל הוא אבא שלך. איפה הכבוד? אתם זוכרים את בלעם בנו באור, אביו בנו הוא לא בנביאות? עוד מעט נגיע לבלעם. בוא נזכר רגע בלבן. מה פתאום עכשיו החלטתי להתלבש על העניין של כיבוד אב? עוד מעט. תבינו את זה טוב. הנה עם יצא ממצרים. אבות ואימהות אין לו. לבן עובד על זה מרגע ראשון של חייו. לבן זה שתי מילים. לבן אומר הזוהר הקדוש זה לא בן. הוא בכלל לא בן של. זה בולט כל הפסוקים, תראו את זה מיד. כולנו זוכרים את השיר היפה של השלום לא ללבן בן בתואל, השלום לא ולרחל. זה מצוין בשביל החרובים. אך מה לעשות שזה לא כתוב בשום מקום בתורה. בתורה כתוב שכשיעקב בא אל הבאר, אז הוא לא אמר השלום לא ובתואל, אלא הוא שאל, הידעתם את לבן בן נחור? נחור היה סבא שלו. בתואל היה אבא שלו. אגב, אני חוזר אחורה, רגע אחד אחרי שכתוב היען לבן ובתואל, מגיעים לביזנס. נו, אז עושים את השידוך, אבל צריך להרוויח משהו. שם בכלל בתואל לא מופיע. שם מנהל את הכל לבן. רש"י שואל איפה בתואל, אז הוא אומר, בא מלאך, נתן לו מכה, פה הוא גמר. מה גמר? איך הוא גמר? מה קרה? התשובה היא מאוד פשוטה. בשלב הראשון לבן קפה. בשלב השני הוא בכלל הזיז את בתואל לחדר השני. לבן אף פעם לא קרא לעצמו בן בתואל. כשלבן נפגש עם יעקב, כשהוא משיג אותו בהר עוד הרבה שנים, ורץ אחריו כשהוא בורח עם הילדים ועם אנשים, הוא תופס אותו בהר, ואז הם מחליטים, זהו, עושים הסכם. ההסכמים עם לבן הם מאוד חשובים. ההסכמים הם עם לבן, והיה ניסיון להסכם עם בלעם, הוא תמיד מופיע בצמתים כאלה. וכשהם עושים הסכם, הם נשבעים. ולבן נשבע ואומר את המילים אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו. מה אם בתואל? יש לך אבא. כשיעקב יוצא אל לבן כי הוא בורח מעשיו, יצחק, שמן הסתם היו לו ייחוסים יותר גדולים מהחותן שלו בתואל, מאוד מספיד להגיד ליעקב, לך לך אל לבן אחי אמך ביתה בתואל. הוא כל הזמן מזכיר לו את זה שלבן הוא בן בתואל. כשיעקב מגיע לשם, הוא יודע לדבר יפה על לבן בן נחור. כשיעקב בשבועה יושב מול לבן, אז לבן נשבע באלוהי אביהם אברהם ונחור, רץ לסבים. מה עונה לו יעקב? הישבע יעקב בפחד אביו יצחק. אתם יודעים מה מרגיז את לבן יותר מכל הדברים האחרים? הוא תופס אותו אחרי 3 ימים ואומר לו, מה, ברחת? זה הוא לא אומר לו. הנחשוף נחשפת לבית אביך. חוצפה. מה, אתה ילד קטן שרץ אל אבא? אני אגב משער לעצמי שלבן אמר לו פחות או יותר את הדברים הבאים. תראה יעקב, הרי בכל בית ספר לומדים שסך הכל יצחק היה דמות די חיוורת יחסית ליעקב. הוא היה מאוד דומיננטי. ואברהם, אתה יודע יעקב, גם אני סבלתי מהתופעה הזו בבית. אבא שלי לא היה כזה... אין לך מה לעשות חוץ מלחזור אל אבא? בן כמה אתה? הנחשוף נחשפת לבית אביך? את לבן מטרידים שני דברים. למה אתה חוזר אל אבא? ולמה גנבת את אלוהי? קודם כל מטרידה אותו ההתחברות המשפחתית לאבותיו של יעקב. מה פירוש למה אני חוזר אל אבא? הנכדים שלו. אלה הנכדים שלו כמו שלך. מותר לו לראות אותם אחרי 20 שנה? אני פה כי רימית אותי 20 שנה. אני יכול לקחת אותם אל סבא? זה לא אנושי? לבן יודע בדיוק מה הוא רוצה מתחילת הדרך. הוא רוצה לעצור את יעקב מללכת לארץ ישראל. יעשה את זה בשתי דרכים. הראשון, הוא ינסה לפגוע במשפחתיות. הוא יגיד לו, אל תלך אל אבא שלך. הרצון, הכיסופים האלה לבית אבא, מפריעים מאוד ללבן. כשיעקב לא ישמע לו, הוא יוסיף משפט. משפט שמגלה בדיוק את האיש. הוא יאמר לו, תראה, הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצון צוני, וכל אשר אתה רואה, לי הוא. חוץ מזה הכל שלך, אתה יכול ללכת. הבנות בנותיי, הבנים בניי, הצון צוני, כל אשר אתה רואה, לי הוא. מה? זאת התפיסה שלך? אתה סבא שלהם. לי אין אבהות? הבנות לא בנותיי והבנים לא בניי? אין לי שום אבהות פה? רק מפני שאלוהי אביכם אמש אמר אלי, הישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע, אתה אומר שזה לא אמר? כלומר, הגיונית מבחינתך אין שום דבר ביני לבינה. צריך להבין את ההיגיון. מה הוא אומר פה הגיונית? מה זה? הרי לא סתם מילים, הבנות בנותיי והבנים בניי. זה נכון שאתה גם סבא שלהם, אבל אני אבא שלהם. לבן מבין בדיוק את מה שבלעם מבין. זאת הנקודה הראשונה מתחילת הדרך. לבן מבין שיעקב הולך לארצו חזק עם רכוש להקים בה את מדינתו. הוא מבין בדיוק מה הוא הולך לעשות. הוא גם יודע בדיוק שהוא לא בא להישאר בעיירה בחרן. ותפקידו של לבן הארמי הוא לעצור את הרעיון. הוא נחמד כל עוד יעקב לא מתחיל לחשוב על חזרה לארץ. כשיעקב מתחיל לחשוב על חזרה לארץ, הוא מתחיל לשנות סגנון. איך משנים סגנון? אם הילדים האלה לא ידעו מיהו האבא שלהם, הם גם לא ידעו בדיוק לאן הם צריכים להמשיך בהמשך. בוא נבלבל את הכל. הכיסופים שלך לבית אבא זו התכונה היעקובית שלך. אבל יש גם תכונה לבנית ביהודי. לא התכונה של עם לבדד, של חזרה לבית אבא, אלא התכונה של ההתפרסות, של השהייה בחוץ, של חיפוש כל הכוחות בחוץ. אלה שתי תכונות שקיימות בטיוטה שלנו. הרצון שלך עכשיו ללכת ולהדגיש את בית אביך הוא מה שמפריע לי לבן. ואת זה אני מבקש לעשות. הם עושים הסכם, ויעקב נשבע בפעם היחידה בכל המקרא שהאדם נשבע בחיי אדם תוך כדי חייו. הוא נשבע בפחד אביו יצחק, יצחק לא מת, זה לא כמו להישבע באברהם ובנחור שמת. זה חשוב לו להזכיר מי זה אדם. ויש כאן תופעה נוספת, לא פחות חשובה. אילו לבן היה מצליח לשמוע מיעקב רק מילה אחת, הוא היה יכול להתחייב לו שהוא לא יעשה לו שום דבר. אילו היה אומר יעקב ללבן, אתה יודע מה לבן הארמי? אוקיי, אני כן רוצה את משפחתי, חשוב לי מאוד לספר להם על אבא. אני אספר להם על סבא שחי בארץ והיה איש גדול. ואני מבטיח לך להישאר פה. כאילו כך היה אומר יעקב ללבן, לא היה שום בעיה. שני דברים מפריעים ללבן. החזרה אל משפחת יעקב וההליכה אל ארץ ישראל. לבן את זה מבקש לעצור. לבן מבקש לעצור את הקשר בין הדור הבא לדור הקודם, ואת החזרה הזאת של העם לארצו. עם ישראל יורד למצרים, ומתגלגל ממצרים ויוצא אל המדבר, ועובר 40 שנה, והנה הוא מגיע בסוף ה-40 שנה, שוב למצב שבו הוא הולך להקים את ארצו. בדיוק כמו המצב ההוא. אם אתה מחפש את המקום הבא שהתמונה חוזרת על עצמה, הנה המקום. יעקב יוצא עם עם, בפעם הראשונה אגב הם נקראים עם לא אצל פרעה בספר שמות, אלא כשהם יוצאים לשכם, ואז כתוב ולא רדפו אחרי בני יעקב, והם יוצאים עם. לבן יש לו דרכים רבות מאוד לשכנע את יעקב למה לא כדאי ללכת לשכם. למה לא כדאי לחבור לארץ. לאן בעצם אתה הולך עכשיו? אתה הולך לפגישה עם עשיו? אתה יודע מה הוא רוצה לעשות לך? מבחינה מדינית? אלא מה אתה הולך לספר לי שאתה הולך למקום שחינוכית תוכל לגדל את הילדים בשקט, בשלווה. תוכל לגדל ילדים ישראליים, לא גלותיים כאלה. מצוין. בוא תראה מה יקרה לך עוד שתי דקות. הילדות שלך יתחילו לצאת בערב ולראות בבנות הארץ עם בנות שכם. נראה איך תרגיש אז. הילדים שלך שהיו כל כך נחמדים בקהילה בחרן, יתחילו להיות קיצוניים מאוד. להיות פנאטים. ולריב אחד עם השני. יוסף יחלום חלומות ושמעון ולוי יערבו את שכם ויהודה ילך לפה וכל אחד ילך לכיוון אחר. מה אתה מחפש שם בכלל? אותה מהדורה חוזרת על עצמה בדיוק אותו דבר. מה עושה יעקב? יעקב יוצא משם, עובר את עשיו, ומה ההמשך של הפגישה הזאת עם לבן? וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ נעם. מאז ועד לסוף שנת ה-40 במדבר, עם ישראל לא יושב בארצו בשלווה. הנה הוא חוזר לשבת בשלווה. הוא יושב בחשבון ובבנותיה, בערו ובבנותיה. הנה הוא יושב בשקט. הוא חונה בערבות מואב על ירדן ירחו. עוד שנייה הוא מגיע לארץ. עכשיו מגיע המהדורה הקבועה של לבן הארמי הבלעם שלנו, ואומר לו, יש לי שני דברים להציע לך. האחד, הוא בוא נהרוס לך מחדש את אבותיך ואת משפחתך. והשני, הוא בוא נמגר לך את החלומות על הארץ. מה רצה בלעם? אנחנו יודעים בדיוק, כי הרי הוא ברך את עם ישראל והוא רצה לקלל. זאת אומרת שכל ברכה היא ההפך ממה שהוא רצה. אז אנחנו מבינים מה הוא רצה לקלל. בוא ניקח את הברכה הכי גדולה שלה. מקור 7. וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. לא הולך לו לקלל. ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, וישת אל המדבר פניו. הפעם הוא מסתכל על עם ישראל, ומה הוא רואה? וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו. מה זה שוכן לשבטיו? זה יכול להיות אחת משתי אפשרויות. או שהוא שוכן לשבטיו, זאת אומרת, כל אחד יודע בדיוק מאיזה שבט הוא. שוכן לשבטיו. כל אחד מכיר את אביו ואת אמו, את אבי אביו, הוא יודע בדיוק מאיזה שבט הוא. ואז מתחיל להתעורר בבלעם הצד השני בטיוטת הגנום שלנו. למה ההיכנסות הזאת לשבטיות? אתם זוכרים, בשנה ה-40 יש הרבה מתח סביב לשבטיות. לא סוף חד, לא מעבירים נחלה משבט לשבט. נהיה כולם ביחד. כל השבטים, כל העמים, כל הזמריים והכוזביים, כולם ירקדו ביחד. למה השבטיו? יש עוד אפשרות של וייר את ישראל שוכן לשבטיו. והוא רואה בחזונו את ישראל שוכן כבר בארצו לפי שבטיו. הוא כבר רואה אותו להתנחלויותיו, להתיישבותו על פי שבטיו. הוא רואה את שבט דן ואת שבט אשר ואת נחלת גד ואת נחלת ראובן. זה לא מסובך אגב לראות את זה, כי כשהוא מסתכל הוא כבר רואה את נחלת גד וראובן חצי מלאה. נכון? בארור, בחשבון, טוב. ומה הוא אומר אז? וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוהים, וישא משלו ויאמר נאום בלעם, הנה הדרשה, בנו באור. אני, אין לי אבא. הם יש להם אבא. נאום בלעם שבאור הוא הבן שלו. כמו יעקב הזה שכל הזמן רץ אל יצחק. משהו משונה אצל היהודים האלה. מה זה היהודים האלה? זה הנכדים שלך. הצד השני בגן. בוא נערער אותו. בוא נדגיש עכשיו, נעשה דומיננטי את הצד שלי. ונאום הגבר שתום העין. נאום שומע עם ראייל אשר מחזה שדי יחזר נופל וגלוי עיניים. מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. על מה הוא מדבר פה? תמיד אומרים שאוהליך זה האוהלים שלא מכוונים זה כנגד זה, ויפה. בואו ננסה פעם אחת ללמוד פשט, זה גם דבר שמותר. נראה את ההמשך. כי נחלים ניתאיו, כגנות עלי נהר. צריך לעצום עיניים ולחשוב אם מישהו פעם ראה תיאור יפה יותר לארץ ישראל. אם הבלעם הזה ראה את ישראל שוכן לשבטיו, הוא מסתכל על הנחלות ורואה את הנחלים, את הגנות. כאהלים נטע השם, כארזים עלי מים, הוא רואה אותם בנחלותיהם, תראו מה קורה. יזל מים מדליו וזרעו במים רבים, והנה הוא מנצח את המלאק וירום מאגג מלכו. איך נכנס אגג? פשוט פשט, פשט, רק פשט. הוא מנצח את אגג, ותנשא מלכותו, הנה דוד המלך. אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראם לו, יאכל גויים צרה ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ, הוא שולט בארצו. קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. תראו באונקלוס במקור 8, מה טוב הוא אוהליך יעקב, נוסח א', מה טוב הוא אוהליך יעקב, מקור 8, מה טובה ארעך יעקב, פירי פלאות. מה טוב הוא אוהליך ארצך? זה אגב מאוד מסתדר, מי שיסתכל רגע בפסוק מקור 9, אוהלי יעקב נקראים אצל הנביאים ארץ ישראל, לא המשפחות. איך אומר הנביא? כה אמר השם, הנני שב שבות אוהלי יעקב ומשכנותיו ערכם, ונבנתה עיר על תילה וארמון על משפטו ישב. נו, אז מה זה שבות אוהלי יעקב ומשכנותיו ערכם? זה לא חזרה על מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל? עכשיו באה הדרשה. מה טוב הוא אוהליך יעקב, האוהלים, המשפחות, האוהל הזה של שרה ואברהם ויצחק ורבקה. עכשיו באה הנוסח השני של אונקלוס. מה טוב המשכנייך יעקב, אלה המקומות שבהם אתם גדלים. מוריי ורבותיי, מה שביקש לעשות לבן הארמי בפעם הראשונה של ערב ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, עושה בדיוק בלעם הארמי בפעם השנייה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. אתם מתחילים לפתח חלומות על חזרה לארץ? יש שתי אפשרויות להילחם בכם. אחת, זאת הבלתי מוצלחת של סיחון ואוג, והשנייה המוצלחת שלי. תתיישבו, תתיישבו, תמשיכו. אין שום בעיה. אני כבר אביא לכם את בנות מדיין, ונלחם איתכם בקטע האמיתי שלכם. אני אפעיל לכם את הצד הדומיננטי של הגן שלי. זה שאומר שיהודי מאוד רוצה להשתלב במרחב. זה דבר טוב. בתנאי שיש לך גם את הגן הדומיננטי של סבא יעקב. בוא אשכיח לכם את זה. כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. אני רואה את האבות והאימהות. עכשיו אתם מבינים מה הוא רוצה לקלל? אין אבות, אין אימהות. הנה עם יצא ממצרים. עם עם היסטוריה חדשה. מדינה מעניינת. ועתה יצאה לאור. ומיד אפשר להוציא אותה לחושך מחדש. כי רק נפתח בה את הצד הלבן. זה... ולמד מה ביקש לבן הארמי. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. הרבה פעמים הזכרנו את לבן הארמי הזה. יש לי תחושה היום שאני מבין אחרת את המושג צה. יודעים מה זה צה ולמד מה ביקש לבן הארמי? זה קצת המרחב. כשתראה מה קרה ליהודים כשהם יצאו, תראה מה ליקש לבן הארמי והצליח. אתה רוצה ללמוד למה לבן הארמי הוא מסוכן יותר מפרעו ויותר מכולם? זה החוצה. זה קצת מהשטייטים. תחזור מהר. אבל עכשיו תצא. אתה עומד בתמה. אני מבין... שבלעם יכול לעקור שורשים היסטוריים, רוחניים, מסורתיים, דתיים, על ידי אבות ואימהות. אבל איך הוא יכול לעקור את ההתעוררות הלאומית הגדולה שהתפתחה עכשיו באמורי ובנחלי ארנון ובאוג מלך הבשן? אין שום בעיה. ההתעוררות הלאומית הזאת התעוררה, ואף אחד לא מודע אולי, אבל היא התעוררה כי יש איזה... תחושת שייכות לנצח ישראל פנימי, גם אם היא לא באה לידי ביטוי. כשאצליח להקהות את תחושת השייכות הזאת, אקהה גם את ההתעוררות הלאומית הזאת. הכל ירד. ועם שלא כל כך ידע מי הם אבותיו, יחד עם 24,000 ההרוגים שימותו שם עם בנות מדיין וערבות מואב, בעצם תבוא לידי ביטוי כל התפיסה הבלעמית שמלמדת איך בולעים עם. יותר מדי ישראלים שוכנים לשבטיהם. לא פשוט נייצר הרבה הרבה ילדים שלא יודעים מי זה אבא שלהם, ואבא של אבא שלהם. הם ילדי בנות מדיין. רוצה לדעת מאיפה הכוח של האויב הזה? זה בית מדרש מאוד סמוך אליך. זה סבא שלך. זו תכונה יהודית שאל תבוז לה, אל תתעלם ממנה, ותזכור שכשהיא משתלטת על הגן הדומיננטי של יעקב, היא יכולה לעקור את הכל הרבה יותר טוב מסיחון ואוג. את מה שלא יכולים לעשות רשעי האמוריים והאוגיים, יכולה לעשות התכונה הלבנית, הבלעמי שיש בכל אחד מאיתנו. אם רק תיתן לה לפרוץ ולעשות. זאת מציאות שכל דור מבין אותה, אנחנו אולי יותר מכל דור. והמתח הזה בין שני הכוחות, הוא המתח שהמקום שבו הוא יבוא לידי ביטוי הוא תמיד כאשר הצד הדומיננטי החזק של החלק היעקובי, היצחקי, יפעל, ואז הצד השני יבקש לנצח אותו. כמו כל שני תאים כאלה. ואז צריך כוחות שידעו לתאל את זה, שידעו לכוון את זה. כשזה ירוץ, הצד הבלעמי, זה ירוץ בריצת עמוק בלי לחשוב. זה יטוס, כי זה בא להציל את הכל. כמו שקורה אצל בנות מדיין. זה איזה מין התחייבות כזאת למנוחה ושקט ושלווה שמציע בלעם, שמציעות בנות מדיין, שמציעה הזנות המשותפת הזאת בערבות מואב על ירדן יריחו. ואז בעצם לאט לאט החלומות הגדולים שהיו בהתחלה נעלמים, ונוצר חלום חדש. החלום הגדול שלהמשיך את המהלך הזה הלאה. בעצם מאבד את הכוח. ואתה עומד ושואל, אבל איפה הכוח האדיר שאיתו לפני יומיים ניצחנו את אוג וסיחוב? אתה לא יודע את התשובה. עד שאתה מבין שהצד הלבן ישתלט. בלעם בן באור לא יסיים פה את תפקידו. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, זה שבחרבו הרג את אשליית זמרי בן סלו וכוזבי בצור הגדולה, ימשיך להרוג בחרבו עוד הריגה אחת. כהן גדול עם חרב, זה לא תופעה יפה. אבל יעשה את זה עוד פעם אחת. שחמשת מלכי מדיין בפרשה הבאה בפנחס יגיעו למלחמה. זאת המלחמה עם מדיין שמשה ינהל בסוף. כתוב שם שמתו שם אבי ורקם וחור, חמשת מלכי מדיין. לא כתוב איך בדיוק, זה גם לא כל כך חשוב. כתוב שהיה ניצחון. אבל הפסוק מסיים במילים, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. ואותו יונתן בן עוזיאל עם התרגום הענק של מקודם, אומר שם עוד פעם את אותו תרגום, אבל הפעם בצורה מרתקת, אגדית, פעם הרגענו בזה, אני אגיד את זה על פה. הוא אומר שזה באותה חרב שכבר סיפרנו עליה, של פנחס. בכלל, מה בלעם מחפש שם? הרי הוא מארם. והרי בסוף הפרשה הוא חוזר לביתו לארם, מסופוטמיה. מה הוא מחפש במדיין במלחמה? זה בכלל לא האזור שלו, הרי קראו לו משם. אז ההסבר המקובל הוא שוב אותו עניין של מלוא ביתו כסף וזהב. הוא חוזר לקבל שכר טרחה על כל מה שהיה. אבל ההסבר המקובל הזה לא מפריע להסבר העמוק שבא יחד עם זה. בלעם בא לראות איך הרעיון הבלעמי מצליח לנצח. אולי יחיו מבנות מדיין עוד. ואז מתאר את האגדה שם במקום בפרשת פנחס, שכשרואה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן את בלעם, הוא רץ ורודף אחריו. זו אגדה מופלאה. היא מספרת כך, בלעם שיש לו כוחות כמו של משה, עם כוחות ההפוכים של אברהם, עכשיו אנחנו מבינים למה, כי הוא לבן, כי הוא המקור שלנו. כי הוא זה שיכול להגיד אחותינו עתאי לאלפי רבבה, כי הוא מבין שמהשם יצא הדבר, כי הוא תופס את הדברים בעומק שלהם, אבל הפוך. ואז כשהוא רואה את בלעם, בלעם מתחיל לעוף לשמיים, הוא אומר שם המפורש ומתחיל לעוף לשמיים. ופנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מפעיל את הכוחות שלו וגם הוא מתחיל לעוף לשמיים עם שם המפורש. זו אגדה פלאית, היא מעבירה פתאום את שתי הדמויות האלה לכמה מאות אלף רגל בגובה. הוא רץ אחריו עם החרב בשמיים, כי זו מלחמה לא פה. זו מלחמה בין שני החלקים בטיוטת הגנום. והוא רץ אחריו למעלה, והשאלה היא מי מנצח את מי. והוא מוריד אותו למטה, אחתי ברשע, מוריד אותו בראשו, ואז הוא הולך להרוג אותו בחרב. הוא אומר לו, בלעם, אם לא תהרוג אותי אני מתחייב. אני אהיה כנוע תמיד לשיטה שלך. אז מתפרץ פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ואומר לו, אתה? הרי אתה לבן הארמי, אתה כושן רשעתיים, אתה בלעם הארמי, אתה... ונותן לו את כל השיעור. והורג אותו בחדר. השיחה הזאת, בשיח המלחמה הזאת, שינה כל הזמן. ודווקא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא זה שיצטרך ללמד איך מפתחים את כל הכוחות, את כל הרוחב, איך הכהן הגדול אמור לשרת את כל הכוחות כולם. אבל לזכור שאם יש אויב לעם הזה, הוא קודם כל, הוא עצמו, בצידו הלבן. הוא רק לא יודע להיות מנובן. אם זה מובן לנו רק בפן המשפחתי, אין לנו ברירה אלא שזה יהיה מובן גם בפן הארצי ישראל. פעם קראתי, אני מסיים באיגרת אחת, שלא עוסקת לא ביעקב ולא בלבן, איגרת שאני רוצה לקרוא ממנה רק כמה שורות, כמה שורות קשות, הזכרתי אותה יותר מפעם אחת. הרב קוק פונה באיגרת הזאת ליהודים בני תורה בחוץ לארץ שהצטרפו אל המפעל הציוני. הוא כועס עליהם שאם הם לא יצטרפו, אז לא שהמפעל התורני בתוך המפעל הציוני לא יצליח, אלא המפעל כולו יכול להיכשל. אז הוא כותב כך, אני קורא בשורה שישית, דברים חריפים מאוד. אל נמא אחר את המועד. הדברים האלה נכתבים בתף ריש סמך משהו. לפני כמעט 100 שנה. אל נמא אחר את המועד. אל נמיתן את הרומסים לרמוס כל היונקים. הוא מדבר עלינו עצמנו. שורשי צמח השם העולים על אדמת הקודש. תדעו לכם, הוא אומר, כשמתחילה התופעה הזאת לצמוח, מתחילים גם הסיכונים שמבקשים לפגוע בה. זה קבוע, זה נורמלי, זה חלק מהמהלך. הוא פונה לאנשים המסוימים האלה, אני מדלג כמה שורות, ואני מגיע לשורה אחרי 4-5 שורות, והוא כותב כך, אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב, והחלישות הגופנית והרוחנית וחסרון אמצעי המלחמה יבואו עד מרום קיצם אצל שלומי אמונים שבארץ ישראל. אם אתם אנשי התורה לא תצטרפו, כך הוא פונה אז. והיד הרמה, דברים נוראיים, המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים, ואין זכר לקדושת ישראל באמת. לא מפני שאין לה היסטוריה ישראלית. יש לה. תראו את הפסוקים הבאים. המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת, בגרגרים של היסטוריה ושל חיבת השפה. שפה עברית, גרגרי היסטוריה, הנה העם היוצא ממצרים. המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי. העומד להיות זה נהפך למשחית ולמפלט, ולבסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל. כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון, אם היד התמאה הזאת תתגבר, אז אין די בער את גודל האסון. הוא מדבר על שני הכוחות. הוא מדבר אם לא יבין הכוח היעקבי. איך הוא מתחבר ומצליח להתעל ביחד ולהוביל כמו שבן ישי צריך להוביל את בן נבט וללכת יחד איתו. אם לא נדע לחבר את זה ולדעת להדגיש את הדגישים הדומיננטיים הנכונים, לא מתוך זלזול, לא מתוך התנתקות, מתוך עבודה יחד, אבל עם הדגישים הדומיננטיים שיעקב חוזר אל יצחק ולא יכול לתת ללבן להגיד לו שלא נורא אם הוא לא יחזור לבית אבא, כי אם הוא לא יחזור לבית אבא, המשך תפיסתו של לבן זה שגם הבנות הן בנותיו והבנים הם בניו. כי אם ליעקב אין סבא יצחק, אז גם אין לו ילדים ראובן ושמעון ולוי. ורק אם הוא ידע לתת לו לחזור, והוא לא ייתן ללבן לעצור, ויקים איתו יגר סעדותה, ולא יילחם בלבן, ייתן ללבן את הפן שלו, ידע איך מטפלים בבלעמיות הזאת. יש לה שורש גדול מאוד. שורשה של הבלעמיות מתחיל שם בלבן הארמי, שממנו מהשם יצא הדבר, שממנו הכוח הנבואי הגדול הזה. צריך לדעת את זה. אבל צריך לדעת לחנך את זה. צריך לדעת לתעל את זה. צריך לדעת לכוון את זה. כי אם זה ישתלט על הפן היצחקי, זה הרבה יותר מסוכן. מכל פרק כף א' של במלחמה. אבל בהשם בטחתי, הוא מסיים, שלא ייתן למות רגלינו. זה העיקר. הידיעה הזאת שהפן הזה חזק, ואם עשינו פה ושם טעויות ביכולת לחלקל את הפן הזה ולהדגיש את הדומיננטיות שלו ולפעול איתו יחד, אז צריך לדעת ללמוד לעשות את זה. ואז זה יתמלא בביטחון שבו מסיים הרב את האיגרת הזאת. אבל בהשם בטחתי שלא ייתן למות רגלינו. לפני 100 שנה הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא הביא אותנו הנה כדי למות רגלינו, אלא כדי להמשיך. אז יש רגעים של חולשה. הוא מדבר לפני כמעט 100 שנה. היו מאז רגעים יותר קשים של חולשה. אבל תראו את הראייה העמוקה הזאת, את הגודל הזה. בלי טיוח, בלי להגיד אני רואה לעומק, כי לא נורא, כי אין דבר. כן נורא, אין די בער גודל האסון. אבל בהשם בטחתי, שלא ייתן למות רגלי, וכל חרד לדבר השם, וכל חפץ בישועת עמו וארץ קודשו, יעמוד על דגלנו, ונתחיל לייסד בציון פינת יקרה, ולהחיות את היישוב החדש, על בסיס טהרת האמונה, המחוברת עם הססון של החיים ודרישת משאלותיהם הצודקות. להתקדם עם משאלות החיים, להתקדם עם הססון ועם הרצון לכל השלווה של החיים, החיים המתקדמים הלאה, עם כל מה שממנו זה בא. והיה השם עמנו, וקומם הריסות עמנו לדור דורים. ערב טוב.